שלום רב, ברוכים הבאים לפרק מספר 160 של רוורסים פלטפורמה. היום אנחנו מארחים את דור ואת אבי, ואנחנו נדבר על KVM. אהלן דור ואבי, מה שלומכם? בוקר טוב. אנחנו מקליטים מעל גוגל הנגאוט, כמו שאנחנו עושים לעצמנו מנהג בפעמים האחרונות. השעה עכשיו 10 בבוקר, היום יום שני, 24 בדצמבר 2012. ואיתנו, וכמו שאמרתי, נמצאים באולפן וירטואלי. אני רן תבורי, אורי להב.
הלאה.
הלאה נורי. דור ואבי. אז בואו נעביר אליכם את המיקרופון. דור ואבי, ותציגו את עצמכם בכמה דקות, ואז מיד נצלול לנושא של KVM, OVIRT, ומה שעוד יש לנו לצלחת. אז בבקשה.
טוב, אז בוקר טוב לכולם. אני אבי קיוויתי, וכמו הרבה בקהילת ההייטק בארץ, אני עבדתי בין די הרבה סטארט-אפים, עבדתי במקומות כמו אקסנט, שעבדה על סטורג', היום היא נהייתה דל, ובשולב מסוים מצאתי את עצמי בקומונט, עובד יחד עם דור, ושם עבדנו ביחד על פרויקט KVM, שעוד מעט נדבר עליו.
היי לכולם, אני דור, זה כיף בכלל לדבר בעברית, אחרי הרבה שנים של לעשות כל מיני רעיונות באנגלית, וקווה שנתרגל לכל המושגים באנגלית ולעשות את הסוויצ'ינג. וכמו אבי, עבדתי בהרבה סארט-אפים, שאוטס ונטוורקס ביוקנעם ליד חרן, ו... אחרי זה סטארט-אפים קטנים יותר, ניסינו להקים גם כל מיני דברים, ואחרי זה בפרויקט שקיבלנו איזו תהילת עולם מסוימת על ה-KVM, דרך סטארט-אפ שנקרא קומונט, שאחרי זה נרכש על ידי רד-האט, ועבדנו בו, ואבי למעשה הוגה ה-KVM שהמציא אותו והוביל את הפרויקט הטכני כל הזמן, עד לאחרונה, ואני הייתי המנהל הטכני שלו, של כל הפרויקט הזה, שהוא פרויקט מבוזר עם בארבע יבשות, עם עשרות מתכנתים, והיה כיף, ופה אנחנו באים לספר על זה.
אוקיי, ואני חייב להגיד תודה למי שיצר את הקשר בינינו, שזה שלומי, שבעצם אחרי פודקאסט שעשינו יחד עם נתי בסבירה שאנחנו קוראים לה קרבורטור, הזכרנו את הנושא של וירטואליזיישן, ואחת השאלות שאלו הייתה כמה איו אנחנו מציבים על וירטואליזיישן, וכנראה שהמספרים שנתנו הם לא נכונים, אז זו אחת מהטעויות שאנחנו הולכים לתקן בפודקאסט הזה, אבל לפני זה אולי קצת היכרות למה זה וירטואליזיישן, למי זה טוב, מתי נעשה את זה, וגם קצת יותר ספציפית, מה ההבדל בין KVM למימושים אחרים.
כן, אז בהחלט, לפני שמתחילים עם הראשי תיבות, כדאי להתחיל עם להגדיר את המושגים. אז וירטואליזציה זה בעצם תחום שפותח בשנות ה-60-70, יש מעט מאוד תחומים במחשבים שהם באמת חדשים, תחום שמאפשר לך לדמות מערכת שלמה של מחשב על גבי מחשב אחר, ואולי לעשות יותר מכמה כאלה במקביל, וזה יש לזה הרבה שימושים, אתה יכול לנצל את המחשבים שלך ככה יותר טוב, אם כל אחד מהמחשבים לא מגיע לניצולת מלאה, אתה יכול לבצע קונסולידציה, ואז להגדיל את השימוש במחשבים שלך. הטכניקה הזו בעצם אומרת שכל פקודה שהמחשב הווירטואלי מריץ, או שבמקרים מסוימים אפשר לתת למעבד להריץ אותה ישירות, במקרים אחרים, מערכת הווירטואליזציה תופסת את הפקודה, מחשבת מה הפקודה אמורה הייתה לעשות, ומדמה את הביצוע של הפקודה. וזה בסך הכל בגדול מה שכל מערכת וירטואליזציה עושה.
אוקיי, ומה מייחד את KVM ביחס לאחרות?
מה שמייחד את KVM זה השילוב ללינוקס. כל מערכות הווירטואליזציה הקודמות שנעשו, לפחות על פלטפורמת X86, ה-PC שכולנו מכירים, הן היו מערכות נפרדות. שבהם ההייפרוויזור או הווירטואל משין מוניטור, זה שני מונחים פחות או יותר זהים למערכת שעושה את הווירטואליזציה, שתי המערכות האלה, המערכת הזו היא מערכת נפרדת, כשהיא מריצה מערכת הפעלה כמו לינוקס או ווינדוס בתוך המכונה המדומה. מה שמיוחד ב-KVM זה ש מערכת הווירטואליזציה היא משולבת לתוך מערכת הפעלה לינוקס, ולכן היא נהנית מכל היכולות שלינוקס מביאה, כמו ניהול זיכרון, כמו הסקדג'ולינג, שיודע להעביר את הזמן, זמן המעבד, בין תהליכים שונים במערכת רגילה, אז אצלנו הוא יודע להעביר את זה בין, את הזמן של המעבד, בין המערכות הווירטואליות השונות.
אוקיי, זה נכון להגיד שהיא ממש עובדת, היא מתחברת לתוך הקרנל מוד של הלינוקס?
כן, זה בדיוק כמו הדרייבר של הכרטיס רשת שלך, או כמו המערכת שמנהלת את הזיכרון, או כמו הסקדג'ולר, זה חלק אינטגרלי מלינוקס. זה לא סתם מתלבש על לינוקס, אנחנו גם עשינו שינויים בלינוקס כדי להתאים אותו יותר טוב ל-KVM. בעצם להגיד KVM זה לא מערכת נפרדת, אלא זה פשוט אחד מהסאבסיסטנס של לינוקס.
חלק מהכוח של KVM, והסיבה שהתחלנו אחרונים, ולמעשה היום יש לנו performance leadership בתחום ה-Hypervisor, הוא בגלל שאנחנו מבוססים על לינוקס, אז למעשה אפשר לחשוב שעל פניו VMware התחילו הרבה קודם ואמור להיות להם יתרון, אבל נכנסו פה שני גורמים משמעותיים. אחד, השימוש באינטל למעשה התחילו ב-Virtualization Technology, כלומר הם עשו את המעבד מודע לכל המצבים המיוחדים בווירטואליזציה, והוסיפו מצב רינג מינוס אחד, איזה פריבליג' מוד שההייפרוויזור יכול לרוץ בו, ואז לא היה צריך יותר את הטריקים שווירמוור עשו בעזרת דיינמיק טרנסליישן, ואת זה נעשו בעזרת פאר וירטואליזיישן, שהיה מין מימוש סופטוור שהגסט מודע לו, והיום ה-CPU תומך בזה. לכן את כל הקוד רץ בר מטל על ה-CPU, וזה רץ, KVM התחיל עם זה מוקדם יותר, ואחרי זה VMware וזן עברו גם למוד הזה, בזן זה נקרא HVM, וזה דבר אחד. ודבר שני, לינוקס זה מערכת הפעלה שהייתה שם מאז ומתמיד ל-20 שנה, ו-VMware וזן צריכים לכתוב מערכת הפעלה כדי לעשות את כל הסקדג'ולינג והממורי מנג'מנט של וירטואל משינס, ופה הם למעשה בעיקוב אחרי לינוקס, ולכן היום הסטטוס של KVM הוא ההייפרוויזור שמנצח במבחני ביצועים. יש מבחן ביצועים רשמי של ספק, שנקרא ספק וירט, ו-KVM מחזיק ב7 מתוך 10 המקומות הראשונים, כשהמקום הראשון הוא יותר מ-100% שיפור מעל VMware. וזה בגלל ש-VMware הם לא סקלאבל, שהם לא יכולים לרוץ עם 2 טרה רם כמו ש-KVM יכול, וגם הסקלאבילי מבחינת של virtual CPUs ו-physical CPUs ש-KVM יכול להשיג בגלל לינוקס היא הרבה יותר טובה.
אוקיי, אז אתה אומר שלמעשה המפתח להצלחה הוא שילוב בין יכולות חומרה חדשות שאינטל הכניסו שלפני זה לא היו קיימות, והכניסה המהירה שלכם לשוק שידעתם לנצל אותם כמו שצריך, פלוס אולי האימות של הקומיוניטי הלינוקסי שלקח אתכם ממש לתוך, זאת אומרת, נתן לכם להיכנס לתוך הקרנל, אני מניח שזה גם הרבה עבודה שלכם בעניין הזה, אבל למשל פה גם לא מעט, דרוש פה גם לא מעט שיתוף פעולה מקהילת הלינוקס, וזה למעשה נותן לכם יתרון תחרותי, שבסופו של דבר בא ידי ביטוי בפרפורמנס. מה שמסכן אותי זה איזה פרמטרים יש לפרפורמנס, זאת אומרת, הזכרת אחד מהם שהוא גודל זיכרון, אבל איפה אתם עומדים, או בכלל איפה עומד העולם הווירטואליזציה ביחס ל-CPU translation, IO וכולי, לעומת, אתה יודע, לעומת בר מטל?
זה מאוד תלוי ב-workload. ב-CPU למעשה רצים שהקוד של הגסט רץ היום בעזרת VT של אינטל או SVM של AMD, אז רץ בר מטל על ה-CPU. אז כל מה שיכול להפריע לך זה מין אוברהד שהוא יחסית זניח, שאתה עושה קונטקט סוויץ'ים מהגסט החוץ על ההוסט, בעקבות אינטראפטים, או אם אתה צריך לעשות סקדג'לינג של וירטואל משינס אחרות, ולעשות כל מיני, לשמור מצבים של ה-FPU וכאלה. בדרך כלל אתה מגיע לאחוז אחד או רחוק מנייטיב, אז האוברהד זניח לחלוטין. יש, זה ב-CPU. ב-Memory Management יש overhead נוסף שצריך למעשה לנהל טבלאות דפים כפולות. אם במערכת הפעלה הרגילה, אז יש virtual memory ומנהלים את ה-user space לעומת הקרנל, אז פה נכנסת רמה נוספת שיש user space בקרנל space לגסט, ויש user space בקרנל גסט להייפרוויזור שרץ מתחתיו. למעשה עכשיו מפותח nested, ואז יש למעשה רמות נוספות, אבל לא ניכנס לכאב ראש הזה. וכל הניהול זיכרון הזה של טבלות הדתיים הוא מורכב ומסובך, בשביל זה מימשנו דברים בלינוקס, מומחה memory management שאנחנו עובדים איתו, שנקרא אנדריה ארטנגלי, איטלקי חזק בקהילת הלינוקס, הוא מימש בעזרת רעיון של אבי, נקרא Transparent Huge Pages, כלומר, במקום לעבוד עם דפים בגודל 4K, עובדים עם דפים בגודל 2 מגה, שקודם היה אפשר לעשות את זה בצורה סטטית, טרנספרנט אומר שזה מרכיב לך את הדפים האלה, וגם שובר אותם בצורה אוטומטית, וזה שיפור שהוא גם טוב ל-KVM, וגם טוב לכל אפליקציה כלשהי, שהיא כבדה מבחינת זיכרון, למשל כמו ג'אבה. ואחרי זה אנחנו מדברים על IO, אז ב-IO יש פרמטרים כמו throughput ו-latency. אז ויש גם פה כמה דרגות חופש. אז throughput, כמה שאתה עושה יותר batching, אז אתה יותר טוב, כי מה שיקר בווירטואליזציה זה הסוויץ' בין guest mode ל-kernel mode, ל-host mode, שהוא הרבה יותר יקר מסיסטם קול רגיל ב-physical system. ואז אנחנו מנסים לעשות batching. אז אפשר היום להגיע בקלות, לעשות סטורציה ל-10 גיג נטרוקינג, ואפשר גם להגיע, יש לנו כל מיני בדיקות של אינפיניט בנד, של 20 ו-30 גיגה בייט פר סקנד, אבל זה מורכב, וזה בתחום הנטרוקינג, ואפשר, יש כמה פלייבורים, ב-latency כן נפגע, אין לי בדיוק את המספר כרגע, להגיד לך, אבל יש גם דרכים להתמודד עם זה, כמו PCI Device Assignment, שאתה לוקח PCI, כרטיס PCI פיזי, ונותן אותו לגסט שיעבוד איתו ישירות. שמצד אחד זה מצוין לפרפורמנס, אבל מצד שני זה חושף את הגסט לטופולוגיה הפיזית, ודורש ממנו דרייבר שיהיה מעודכן, ועושה בעיות ב-Live Migration, שאפשר לעקוב אחריו.
אז זה תנוי. דור, אם ניקח נגיד workload טיפוסי של נגיד database server כמו MySQL, ונשווה את הביצועים שלו על bare metal לעומת virtual machine שרץ בדיוק על אותה חומרה רק עם שכבת הווירטואליזציה. אתה יודע להגיד ככה פחות או יותר מספרים של כמה אנחנו עלולים להפסיד?
אני חושב שזה יהיה 10-15% overhead עם משהו שהוא fully tuned, יש הרבה מאוד משחקים של טיונים, וזה תלוי איפה האינטראפטים שנופלים, ועל המשחקים האלה צוות פרפורמנס של רדת יכול להגיע ל-overhead של 10-15%, out of the box, ככה זה יכול להיות יותר גדול, תלוי ספציפית בלוד. יש משהו, KVM מחזיק את C, המקסימום IOPS בסטורג', אנחנו יכולים להגיע הוסט בודד, למעשה עושה סטורציה לשבעה כרטיסי PCI של, של, של Fusion IO, והגענו ל-1.5 מיליון IOPS של הוסט בודד. מתי ש-VMware ו-Hyper-V מגיעים ל-1 מיליון.
כן, בתור אנקדוטה אני יכול לספר על לקוח של רדת שהתלונן על איזושהי בעת ביצועים, אז פתרנו לו את בעת הביצועים, אבל הוא המשיך להתלונן אחר כך, אז שאלנו אותו למה הוא ממשיך להתלונן, הרי הבעיה נפתרה. אז הוא אמר שהוא התרגל שכל דבר שהוא פחות מ-5% מהביצועים של ההוסט, מבחינתו זה בג וצריך לפתור את זה. אז זה לא באמת ככה, אנחנו לא מתיימרים להגיע ל-5% בכל סיטואציה, בהחלט יש סיטואציה שבהם נהיה פחות טובים ולפעמים משמעותית, אבל בהרבה עומסים טיפוסיים אפשר להגיע ל-5-10%, אם באמת שוחטים את ה-IO חזק מאוד, אז אפשר להגיע ל-15% ו-20% ירידה בביצועים, וצריכים גם להיכנס למאמצים של טיונינג, אבל בדרך כלל, אם זה איזשהו לא משהו מאוד אגרסיבי, אז מגיעים לביצועים מצוינים.
אוקיי, עכשיו אני מסתכל על הפרספקטיבה של מפתח, אני בעיקר, אני לא מתעסק בשכבות של הקרנל, אני רוב הזמני עוסק או ב... או ב-Middleware Webby, או ב-Frontend Webby, אז בדרך כלל אני עובד מול Amazon, Rackspace וכו'. אני אפילו לא יודע איזה Hypervisor יש להם, אבל אני יודע איפשהו בראש ככה עומד לי שכנראה שאני מפסיד משהו. מפסיד משהו על ה-IO, מפסיד משהו על CPU וכו', ואני מניח שכל אחד ש... שצריך לנהל מרכזי נתונים, עושה את השיקול מעבר לשיקול הכספי של איפה יותר זול, אלא גם שיקולי פרפורמנס. אז אתם יודעים להגיד, זאת אומרת, אתם גם עובדים, ספקים מהסגנון הזה, כמו Amazon, Rackspace, או HP Cloud, או כאלה שאתם ממש ככה יכולים להגיד בשטח מה קורה אצלהם, כלומר, לא לקוח ספציפי שעשיתם לו טיונינג, אלא אני אחד מפתח מהשורה שפשוט בא לקחת סרברים מאמזון, ואין לי שום גישה, אין לי שום יכולת לעשות טיונינג.
אמזון... בתור מישהו שגם התנסה באמזון, אז הפרפורמנס שאתה מקבל באמזון הוא לא משהו, אבל זה בגלל הם ממש לא חושפים שום דבר שהם עושים. אמזון מריצים זן שעד לא מזמן זה היה זן שאני הייתי אחרי עליו ברדאט, צמחנו בזן בתור Legacy Hypervisor, והם ממשיכים להריץ זן של זן סורס או שהם מפתחים. אבל בסדר גודל, הבעיה של וירטואליזציה היא זהה לכל ההייפרוויזורים. עם HP Cloud ו-Rackspace עובדים עם KVM, שהוא ה-Default Hypervisor ב-OpenStack. אז סך הכל, ולפי מה שאני מבין, OpenStack, מהחבר'ה ש-OpenStack מתחיל להיות מתוחזק על ידי Red Hat, אז הם לא מתרכזים בסופר-טיונינג, לפחות בתור פרויקט אופן סורס. אני מניח שמי שמוכר אותו, אז אולי עושה אופטימיזציות לכאן ולכאן, כי סך הכל בתור קלאוד, המטרה שלך זה סקיילינג וסקייל-אוט, ופחות פרפורמנס של סיגנל-נוד. אז באופן כללי הייתי מנסה לשכוח מפרפורמנס של סיגנל-נוד, כי לא בגלל זה אתה הולך לקלאוד. אם אתה רץ באנטרפרייז ויש לך איזה סרבר מטורף, או שנמריץ חווה של HPC, פה תהיה מאוד מאוד רגיש לזה. אבל ככלל, מה שאמרנו, נגיד, overhead של hypervisor, זה יכול לנוע בין 1% ל-30%, תלוי ב-workload, ותלוי כמה טיונינג השקעת בו. אפשר להגיע
לכך. יכול להיות שזה מתנגש עם האינטרס של cloud providers? האופטימיזציה של single node?
לא ממש, מכיוון שיש תחרות. אם Cloud Provider החליט לתקוע מקלות בגלגלים של ההייפרוויזר שלו, אז כל הפרוביידרים האחרים יקפצו על העגלה, ישמחו להפנות אליו אצבעות, ולהגיד, הנה, בואו אלינו, אצלנו תקבלו ביצועים יותר טובים. Mm-hmm. כל עוד, אם אתה מתחתן עם איזשהו Cloud Provider ומתחייב להישאר אצלו, אז יכול להיות שיהיה לכם מערכת יחסים לא טובה. אבל כל עוד אתה מרגיש חופשי לעבור מפרוביידר אחד לשני, אז יש תחרות של ביצועים, תחרות גם על המחיר וגם על הביצועים, וזה גורם להם להיות ישרים ולהשתדל לתת לך את הביצועים הכי טובים שיש. כמובן, מומלץ לבדוק בעצמך, תריץ את ה-workload שלך על כמה קלאודים, ותבחר את זה שנותן לך את היחס ביצועים עלות הכי טוב.
הייתם ממליצים, או אם אתם יודעים אם ספקי קלאוד עושים את זה, על כל, איך זה נקרא, קלאס או נוד טייפ אחר שהם נותנים, הם עושים טיונינגים אחרים?
סביר להניח שהם עושים, כי גם הם קונים את המחשבים לא בבלק אחד, אלא יש להם קנייה היסטורית, ואז ה-CPU מודל משתפרים, ובסופו של דבר, יחד עם וירטואליזציה, אתה כן רוצה לחשוף לגסט את מקסימום התכונות שהוא רץ על השכבה הפיזית. נגיד, אם זה Core i7, אז תרצה לחשוף לו כל מיני encryption, instruction חדשים, שהגסט יענה מזה. אבל אם זה CPU ישן יותר, אז לא תרצה לחשוף לו את זה. אז ולפעמים הם גם נותנים לך, נדמה לי שאמזון בגרסה החדשה, הם תומכים גם ב-CPUs חדשים יותר ומתמחרים אותם.
תגידו, האם יש טרייד-אוף בין, נגיד, אם אני רוצה CPU פרפורמנס יותר טוב, האם יש בהכרח טרייד-אוף עם IO, או ההפך, או שאפשר את שניהם להרוויח בכיף?
בעיקרון אפשר את שניהם, יש כל מיני אופטימיזציות חולניות שאפשר לעשות פינינג, ואפשר למשל לשים איזה dedicated thread שיעשה פולינג בשביל ה-IO ולא ילך לישון ויהיה אידל, ואז אתה מקבל latency ממש ממש טוב ב-IO. אבל זה כל מיני דברים חולניים ש... רק מי שממש יודע מה הוא עושה צריך לגעת בהם, וגם זה לא, בעיקרון לא צריך לעשות את זה, ב-KVM הביצועים שלו מספיק, מספיק טובים, אני מניח שגם המתחרים שלנו, ואפשר לענות מזה כבר היום.
מעניין אותי,
אחד וחצי מיליון IOPS של הוסט בודד, והוסט הזה הוא רק 40 קורים, ולא משהו... למשהו שאפשר כבר היום לענות ממנו, ואמור לספק הרבה מאוד משתמשים.
בגדול זה ברור היום שהביצועים שהמחשבים הנוכחים נותנים הם מעולים, הם הרבה יותר ממה שאפליקציה אחת צריכה, ולכן האובדן הקטן בביצועים של וירטואליזציה הוא בהחלט שווה את היתרון העצום של הגמישות, שאתה יכול להכניס כמה workloads על אותו שרת, או שאתה יכול לעשות... migration, אתה יכול להעביר עומס ממכונה אחת למכונה אחרת בזמן אמת, בלי שאתה מרגיש בזה. כל היתרונות האלה הם מגמדים את הירידה הקטנה בביצועים שיש.
אוקיי, מעניין אותי דור ואבי לשמוע קצת על העבודה שלכם עם הקומיוניטי הלינוקסי. אם אני זוכר נכון, בשנת 2008 התקבלתם לתוך הקרנל, לא יודע אם אני מדייק בזמנים או במונחים, אבל מאז אתם פחות או יותר עובדים כחלק מהקהילה היוניקסית, הלינוקסית, סליחה. בנוסף יש פרויקט שנקרא OVIRT, שאם אני לא טועה הוא גם בעובד אתכם. אז היה מאוד מעניין אותי לשמוע על החוויה של עבודה עם הקומיוניטי הזה. הזכרתם מקודם שאתם רגילים להתראיין באנגלית, והנה סוף סוף מדברים אתכם בעברית. אז זה גם שינוי נחמד. אז אולי פרספקטיבה של ישראלים בקהילת הלינוקס, ואם יש סיפורים כיפים, אז נשמח גם כן לשמוע על זה. אז איך חוויית העבודה עם קהילת הלינוקס? האם אתם באמת רואים את עצמכם כחלק מהקהילה הזאת? איפה אתם נמצאים היום? שאלות פתוחות, תרגישו חופשי לענות על מה שמתאים לכם.
טוב, זה בהחלט חוויה. זה קהילה של אנשים מאוד חכמים ומאוד מגוונים מכל מקום בעולם, עם כל מיני גישות לכל מיני דברים. לפעמים יש חיכוכים, כשהכל מתנהל מעל אימייל, אז לפעמים קל להיגרר למין מלחמת אש, פליים וור, על אימייל, אבל גם את זה עוברים. ובסך הכל זה יפה מאוד לראות אנשים מצטרפים מכל העולם, היו אנשים שתרמו ל-KVM מסין, מברזיל, מכל אירופה, היה לנו אפילו קונטריבוטר אחד מהשכנה שלנו מדרום מצרים, ככה שזה חוויה מעניינת, יש גם כנסים שבהם נפגשים עם המפתחים, היה לנו כנס אחד, סדרה של כנסים, כנס שנתי של KVM, נקרא KVM פורום, שהתחלנו אותו מ-2007 אפילו, ועשינו אותו כל שנה. שם נפגשים כל העשרות ואפילו יותר מפתחים של KVM, וכל אחד מציג את העבודה שהוא עשה ורואה את העבודה שאנשים אחרים עשו. בנוסף גם יש את הכנס של מפתחי קרנל הכללי, הקרנל סאמיט, ששם נפגשים המיינטיינרים של תתי מערכות הגדולות בלינוקס, וגם כן מחליפים רעיונות, וכל אחד מדווח על הצרכים שלו ועל איפה יש התנגשיות בין תתי מערכות, ויש עוד נושאים אחרים של לינוקס מסביב לעולם, אז בהחלט חוויה מעניינת, אנשים מאוד מעניינים, מאוד מגוונים, מאוד חכמים, באמת הטופ של הטופ מגיע לשם.
האם יש איזושהי הילה מיוחדת או נוכחות מיוחדת גם לאיש שמאחורי לינוקס, לטורוולדס? צריך להיפגש איתו, צריך לעבוד איתו?
יוצא לעבוד איתו, וזה תלוי אנחנו רואים אותו, האמת שבצורה טיפה שלילית, אני מקווה שהוא לא מאזין לפודקאסט, למרות שהגיע הזמן שהוא התקבל לשם.
למאזיננו טוב, אז נא לשים כרגע מיוט.
הייתי מצטט איזה כל מיני ציצוטים שלו עם ה-F-word, אבל מצד אחד הבחור פנומנל מבחינה טכנית, ולפעמים ראינו כל מיני חיכוכים במערכות אחרות כמו memory management, והוא נכנס לשם והוא מצליח להבין את הדברים הכי מסובכים, למרות שהוא עדיין הרבה זמן לא מתעסק בזה. מצד אחד אז הוא מדהים, מצד שני כל הפליימוורקס האלה לפעמים פשוט לא מקדמים שום דבר, וזה גם משליך על הסאב-מיינטיינרים אחרים לטפל בנתינים שלהם בצורה כזאת, ובמקום לעודד שאלות ותשובות בדיונים נורמליים, אז הם סוגרים את הדיון בצורה מאוד מאוד לא נעימה, ואנחנו מנסים נורא, אני בתור מנהל ברדת ניסיתי להשפיע כמה שאני יכול בתוך רדת וגם מחוץ עלה, ולעשות ריץ' אאוט לאנשים בעייתיים, ולנסות לעשות קונפרנס קול, לא רק באימייל, כי אימייל זה מאוד מאוד קשה לנהל דיון מעמיק בזה. אז זה לטוב ולרע, אבל באמת הרבה פעמים הרגשתי בארץ שאני עבדתי בכל מיני סטארט-אפים, שאני עובד עם אנשים פנטסטיים, ו... עבודה עם לינוקס ו-KVM, זה היה כמה רמות מעל, זה לא יומן לאיזה רמות מגיעים.
אז יש למעשה קהילת לינוקס בישראל, לא מתכוון כמובן למשתמשי לינוקס, אני מתכוון לקרנליסטים, לאנשים שממש עוסקים בפיתוח יומיומי של הקרנל.
יש בהחלט די הרבה מפתחים, חלק מהם עובדים על KVM במשרד של רדת בארץ, יש גם ב-IBM בחיפה, וחוץ מזה יש גם מפתחים בכל מיני תחומים, מי שיושב על המיילינג ליסט של לינוקס רואה די הרבה שמות ישראליים, אני לא בטוח שכולם עובדים מארץ, אבל לפחות חלקם, החברות שאנחנו כולנו מכירים, מלנוקס, אינטל וכולי, לכולם יש מפתחים בארץ, ובהחלט יש נוכחות ישראלית מרשימה.
אפשר בנימה ישראלית וחצי דידקטית, הייתי אומר שדבר ראשון, הטאצ' הישראלי זה שאנחנו ראינו שאתה עובד עם קהילה בינלאומית כזאת של אנשים, גם ברמה של קונפרנס קול רגילים, אז אנחנו היינו די מורגלים לעבודה הזאת עוד לפני רדת בתור קומנט, זה מ-2006, ותורת תרבות דיון אחרת, הרבה יותר נעימה ונחמדה, שאם שניים מנסים לדבר בעת תבונה, אז אתה אומר לו, you go, no, you go, רק מתחיל איזה ויכוח חברי כזה של מי ידבר, ולחלופין, היינו רואים תרבות שיחה ישראלית בכל מיני מקומות של, לא בפרויקט ה-KVM, בפרויקטים אחרים, של מי שיש לו את הקול הכי רם, הוא זה שמשתלט על הדיון. אז אני פונה לחברי הישראלים, שימו לב לזה, ומאוד טוב לקבל להתרגל לתרבות דיון אחרת, ולגבי עבודה, בכלל לגבי העבודה, ניסינו תמיד לצאת מהתחום של המיקום הפיזי, למעשה מישהו שהוא הקר, שעובד בקהילת אופן סורס רצינית, למעשה הוא הרבה פעמים עובד עם אנשים מעבר לים, הרבה יותר מהאנשים הלוקליים אליו, ויש הרבה פחות משמעות למיקום הפיזי, עובדים באימייל, שולחים פאצ'ים, קוראים, כותבים אימיילים, אין משמעות לימים, לשעות, לטיים זונס, וזה מה שצריך לחשוב, ופחות על האופי הישראלי, אלא להיכנס לחלק מפיתוח מהקהילה הגלובלית. ודבר אחר, הרבה פעמים מפתחים, לא כאלה שהם שולחים אקרים מקצועיים, אלא יכול להיות מפתחים פנטסטיים שמפתחים בקלוז סורס, מתביישים לשלוח את הפאצ'ים שלהם אפסטרים לקהילה, או שעושים את העבודה, או מתעצלים, או מביישנות, או שמפחדים מהפידבק שהם יגידו, ואני אומר, לכו על זה, תשקיעו את זה, זה שווה, זה גם כיף בסופו של דבר, בהתחלה זה קצת קשה ומעיק, אבל כשנכנסים לזה זה קל יותר, וזה יפרסם אתכם, וזה טוב, זה הצעד המתבקש, ולא להתבייש, לכל מה הכי גרוע, אז יהיה לכם ריוויו קצת גרוע.
כן, אבל לפני שאתם שולחים משהו, אז חשוב מאוד להשקיע שבוע, שבועיים, בלשבת על המיילינג ליסט הרלוונטי, לקרוא מה שקורה, לראות מה הציפיות, לראות איך דברים מתנהלים, אחרת אם באמת תפציצו בקוד, אז תקבלו מקלחת של צוננים, מאוד חשוב להתאים את עצמכם לסביבה שלה אתם מנסים להשתלב.
כן, אני חייב להסתרף להמלצה הזו של מעבר לרומא התנהג כרומני, שאני מסכים זה לגמרי, אז השתתפות בכל פרויקט שהוא אופן סורס, שהוא לא טריוויאלי, בין אם זה לינוקס קרנל או יש מספיק גם אחרים, אני חושב שזה בוסט אדיר לקריירה, ואני ממליץ גם מבחינת הפיתוח המקצועי, גם מבחינת היוקרה שבסופו של דבר באים לרעיון עבודה, או שבאים אתם מציגים את עצמכם בכנסים וכולי, אז ברגע שאתם איזשהם קונטריביוטור לאיזשהו משהו שהוא משמעותי, אז זה ממש ככה, אני חושב מציג אתכם באור מאוד יפה, ואני גם אספר אנקדוטה קצרה לגבי אופי ישראלי. אז מהתקופה בתקופה שעבדתי במייקרוסופט לפני הרבה שנים, שמנו לב שכשהיינו עושים דיון, אם הדיון היה בעברית, אז כולם היו צועקים, כולם היו ככה מדברים בבת אחת, מנסים להתגבר אחד לשני, ברגע שאותה קבוצה של אנשים בדיוק הייתה עוברת לאנגלית, פתאום כולם נהיו נורא מנומסים, פתאום you go now, it's okay, you go, ממש ממש אותה קבוצה של אנשים, אז זה מדהים לראות איך אפילו בשימוש השפה, עושה ככה שינוי תרבותי. כן, בבקשה אבי, רצית להגיד משהו?
לא, רק רציתי לציין שמעבר לכל היתרונות שציינת להשתתפות באופן סורס, גם מזמינים אותך לכל מיני פודקאסטים להתראיין, ובהחלט מחמאה.
כן, אז בהקשר הזה, האמת, רציתי אולי גם לדבר קצת על אוברט. אז על אוברט למעשה פעם ראשונה שמעתי בפודקאסט אחר שנקרא פלוס וויטלי, שזה גם פודקאסט מצוין שאני ממליץ למי שמתעניין במה שנקרא Free Libre Open Source Software, אז Floss Weekly זה פודקאסט מצוין, כל פעם מביא איזשהו מוצר אחר שהוא Open Source, ומדבר ברוב המקרים או עם מפתחים של אותו מוצר, אז באחד הפעמים אתם הייתם שם, אני זוכר שהקשבתי, ובאמת דיברתם על OWIRT, אז אם תוכלו בכמה מילים להסביר מה זה OWIRT ומה הסטטוס שלו היום.
אנחנו לא אלה שדיברנו על OWIRT, אנחנו דיברנו על KVM נטו. OWIRT הוא פרויקט המנג'מנט לאנטרפרייז מעל KVM. זה פרויקט שמפותח ב-Red Hat, ואנחנו עבדנו צמוד עם כל החבר'ה של OWIRT. עיקר הפיתוח שלו הוא באמת בארץ, למרות שיש הרבה חבר'ה בצ'כיה, בארצות הברית, בכל מיני מקומות אחרים, ש-Red Hat מגייסת ועובדים עליו. למעשה אם KVM מקביל ל-ES6 ב-VMware, אז OWIRT מקביל ל-VSphere. זה פרויקט שבזמן קומונט הוא היה closed source, הוא היה ב.NET, ואחרי הרכישה, אז היה מאמץ להעביר אותו לג'אבה, והיה מאמץ מאוד מעניין לעשות, מצד אחד רצו לקדם את הפיצ'רים שלו, ולהתחיל למכור אותו, ומצד שני ידעו שזה no-go.NET ב-Red Hat, אז היה מאמץ של, במקביל של פיתוח שלו, תוך כדי של פיתוח של גרסה שיוצאת ללקוחות ב.NET, תוך כדי שיש מאמץ ברקע של המרה אוטומטית של הקוד ב.NET לג'אבה. וזה עבד בסופו של דבר, וגם הפרויקט בסופו של דבר גם נהיה אופן סורס, וזה OWIRT, הגרסה המסחרית שלו נקראת Red Hat Enterprise Virtualization.
שקלתם גם להשתמש במונו בשביל ה.NET?
לא, רצינו פשוט להמיר את זה לשירוץ בג'אבה ישירות ולא...
אוקיי. בסדר, אנחנו כבר לקראת גבול חצי שעה, אולי אפילו כבר עברנו אותו. יש עוד נושאים שאתם רוצים להעלות? אור, יש עוד נושאים?
לא.
אוקיי, עוד משהו שאתם רוצים להוסיף מהצד שלכם? בסדר, אז תודה רבה. היה מאוד מעניין. אנחנו סקרנים לשמוע מה בהמשך, גם ל-KVM, גם לכם באופן אישי. אולי נדבר על זה גם מתישהו בפעם אחרת. רק רציתי לתת הודעה אחת לפני סיום, אז אם מישהו עוד לא שמע, בפברואר, 18-19 בפברואר, אנחנו עושים כנס שנקרא Reversing Summit, למעשה כנס מאזינים, אבל הוא פתוח גם לכולם, לא רק המאזינים. הכנס עצמו יהיה בגוגל, בתל אביב, במשך, כמו שאמרתי, יומיים. יהיו שם כמה טרקים במקביל, בין השאר לדבר על DevOps, Web Development, Mobile, Data, Product וStartup, אז יש לנו משהו כמו, וSoftware Craftsmanship, אז יש לנו משהו כמו 6 טרקים, כשבכל רגע נתון יהיו שתי הרצאות במקביל, למעט הקינוט, שיהיו רק אחד. אז זהו, אז כולם מוזמנים, ההרשמה עצמה היא חצי פתוחה, כלומר יש כרגע רשימה תפוצה בגוגל גרופ שאפשר להירשם אליה, וברגע שממש תהיה הרשמה ספציפית כבר לכנס אנחנו נודיע מיד בקבוצה, אז מוזמנים להיכנס ל-summit.reversing.com ושם נירשם לכנס. ה-call for papers אוטוטו נסגר, אבל אם מישהו במקרה שומע את הפודקאסט הזה לפני הראשון לינואר 2013, אז יש עוד הזדמנות לעשות סאבמישן, ואם לא, אז מוזמנים בכל מקרה לבוא ולהשתתף בכנס. זהו, אז מרקו קלנדרס, 18-19 בפברואר.
מוזמנים להוסיף פייפר.
אנחנו, לא יודע אם נוסיף פייפר, היום אנחנו עובדים על סטארט-אפ בסטלף מוד, אז פברואר זה זמן מוקדם מדי לחשוף, אבל נראה לי שנשתתף, נשמע מאוד אפילינג. ואנחנו נעודד את החבר'ה הישראלים שמפתחים את KVM היום, ושמחים להגיד שגלב הוא ירש את אבי בתור KVM maintainer, שזה משהו מאוד מכובד, אז בהחלט נמליץ להם לבוא ולשלוח.
אוקיי, יופי, תודה רבה. אז כמו שאמרנו, זה נמצא ב-summit.reversing.com, בעברית נקרא לזה פסגת הרוורס, וזהו, אנחנו מקווים לראות את כולם שם. תודה רבה, דור ואבי, להתראות.
תודה לכם.